שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת ויקרא. הפרשה שלנו מתחילה לתאר את דיני הקורבנות השונים. אני רוצה רגע לעשות אישור קו על סוגי הקורבנות הקיימים, כדי שנוכל להבהיר אותם בהמשך השיעור. יש לנו קורבן עולה, שהוא מוקרב כולו על המזבח, ואף אחד לא אוכל ממנו כלום. יש קורבן מנחה, שהכהנים לוקחים קומץ ומקטירים למזבח, ואת השאר הכהנים אוכלים. יש קורבן חטאת, שבו המוקרב, חלק מוקרב למזבח וחלק הכהנים אוכלים, והאדם שמביא לא אוכל כלום. ויש לנו את קורבן שלמים, שבו גם חלק מוקרב למזבח, חלק הכהנים אוכלים, וחלק האדם אוכל. לכאורה, הסדר שבו היה צריך לסדר את הקורבנות, הוא כמו הסדר שחזל מתארים, קודשי קודשים מול קודשים קלים. חזל במשנה, במסכת זבחים, פרק ה', מסדר את דיני הקורבנות. והסדר שהיא עושה, היא מתחילה בקודשי הקודשים, שהם חטאת ועולה, ואחר כך עוברת לשלמים, שזה קודשים קלים. גם האדם אוכל אותם, האדם יכול לאכול חלק מהבשר בכל ירושלים, לא רק בבית המקדש. והסדר של המשנה הוא, אני קורא בפרק ה' משנה א', איזו מקומן של זבחים, קודשי קודשים שחיטתן בצפון, ואז פר וסעיר של יום הכיפורים שחיטתן בצפון, וכיבוד דמן וכלי שרת בצפון, ודמן טעון הזיה על בין הבדים ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב. הקורבן הראשון שהמשנה מציינת זה פר וסעיר של יום הכיפורים, שזה הקורבן הקדוש ביותר, מכיוון שהדם מזים את הדם בין הבדים, בתוך קודש הקודשים. לכן המשנה מתארת את זה כקורבן הראשון, הקדוש ביותר, שאת הדם שלו זורקים בקודש הקודשים. לאחר מכן המשנה עוברת לפרים הנשרפים וסעירים הנשרפים. זה גם כן סוג של חטאת שמתוארת בפרשה שלנו, חטאת החמורה ביותר, שזה פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, שזה מגיע על חטא של כהן גדול, או על חטא של כל העדה, אם יש גגה של כל העדה, והדם שלהם מזים אותו לא בקודש הקודשים, אלא על הפרוכת, לכן הוא כאילו מקום שני ברמת הקדושה. לאחר מכן משנה ג' עוברת לחטאות הציבור והיחיד, ששחיטת, גם כן קודשי קודשים, שחיטתן בצפון, קיבול דמן בכלי שרת בצפון, דמן טעון ארבע מתנות על ארבע קרנות, יש הזעת הדם על ארבעת קרנות המזבח, אז זה מקום שלישי בקדושה. לאחר מכן משנה ד' עוברת לקורבן עולה, שהוא גם כן קודשי הקודשים, אין הזעה של דם כמו בחטאת, אבל יש שתי מתנות על המזבח, זה נקרא שתי מתנות שהן ארבע, ורק אחר כך משנה ה' עוברת לזבחי שלמי ציבור ואשמות, שזה כבר קדושה יותר נמוכה, אחר כך עוברים לקדושה הכי נמוכה של תודה ואל נזיר, קודשים קלים, שלמי יחיד, והכי נמוך בקדושה זה בכור מעשר וקורבן פסח. ששחיטתן בכל מקום בעזרה, דמן טעון מתנה אחת, יש הכי מעט נתינות דם, ויש בהם עוד כל מיני הקלות. לכאורה זה סדר מאוד הגיוני כמו שהמשנה מסדרת, חטאות פנימיות, עולה, רק אחר כך לעבור לשלמים, וסוגי שלמים הולכים ויורדים בקדושה, עד שמגיעים לדבר הכי הכי, שהכי נאכל לבעלים, כמו קורבן פסח, בחור ומעשר, שנאכלים הכל, רק זורקים מעט מהדם שלהם. לכאורה סדר מאוד הגיוני, אבל למרבה הפתעה, כשאנחנו פותחים את הפרשה שלנו, אנחנו מגלים סדר אחר לגמרי. הסדר שהפרשה בנויה של הקורבנות הוא כזה, עולה, מנחה, שלמים, חטאת. זאת אומרת, אם נלך על החלוקה של חזל של קודשי קודשים וקודשים קלים, זאת אומרת, קודשי קודשים זה עולה וחטאת בגדול, וקודשים קלים זה שלמים, אז אנחנו רואים פה ערבוב לגמרי, מתחילים בעולה שזה קודשי קודשים, מנחה, לאחר מכן עוברים לשלמים, שזה בכלל קודשים קלים, ואז חוזרים לחטאת, שזה קודשי קודשים. לכאורה סדר מאוד מוזר יש לנו בפרשה. מה גם שבפרשה הבאה פרשת צו, שעוסקת בעבודה של הכהנים, ולא כמו בפרשה שלנו שזה יותר מהזווית של האדם המקריב. כן, הפרשה שלנו היא מזווית האדם המקריב. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. זה הפרשה שלנו, פרשת צו שעוסקת מצד הכהן, הסדר הוא אחר והוא יותר דומה לסדר של חזל. מתחילים מעולה בפרשת צו, אחר כך חטאת, ואחר כך שלמים. זאת אומרת, קודם כל מה שמוקרב לגמרי, אחר כך מה שמוקרב וחלק ידחה לכהנים, חטאת, לאחר מכן שלמים שחלק נח על המזבח, חלק לכהנים וחלק לאדם. בסדר? יותר הגיוני. מצד הקדושה הכי גדולה זה עולה ששום דבר לא נאכל, אז חטאת שקצת נאכל לכהנים, ואז שלמים שגם חלק נאכל למקריב. אז לכן עוד יותר מטמיע הסדר בפרשה שלנו. מה זה הסדר הזה? עולה, מנחה, שלמים, חטאת. נראה שקודם כל, כדי להבין את הסדר הזה, אנחנו רואים שהתורה, הפרשה שלנו מבחינה בין נדבה לחובה. שלושת הקורבנות הראשונים, שהם עולה, מנחה ושלמים בתחילת הפרשה, שלושתם מתוארים כקורבנות נדבה. ככה נפתח את הפרשה, דבר לבני ישראל ואמרת אליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו, מן הבקר זכרתם עם יקריבנו, לרצונו לפני השם. וככה ביארו פה רוב הפרשנים, וגם חז"ל הסבירו ככה, שזה נקרא דיבור עד נדבה. כל התחלת הפרשה זה עוסק בקורבנות נדבה. אדם כי יקריב, אם אדם רוצה להקריב קורבן להשם, אז יעשה את זה כך וכך וכך. אם עולה קורבנו, רוצה להקריב עולה, תעשה את זה כך וכך. לרצונו, שזו מילה שלא מופיעה הרבה פעמים בתורה, זה מתוך רצון חופשי. זאת אומרת, התורה דווקא באה ואומרת, הבסיס לקורבנות הוא הנדבה. ובואו נתאר לכם את קורבנות הנדבה. עולה, ואז מנחה, שהיא בעצם די דומה לעולה, ככה רוב הפרשנים מסבירים שמנחה זה גם כן סוג של עולה, רק יש, כמו שכתוב פה, הנותרת, יש שאריות, הנותרת, השם נותן לכהנים לאכול. זה ביטוי שלא מופיע למשל בחטאת שכהנים אוכלים, הנותרת. כאן מופיע הנותרת, זאת אומרת, זה עקרונית, המנחה הייתה צריכה לעלות כולה להשם, אבל יש איזה שאריות שהשם אומר לכהנים, קחו, תאכלו. זה גם כן סוג של עולה, המנחה. אז קודם כל יש לנו עולה, מנחה, ואז שלמים, זה אלה קורבנות הנדבה. וכאילו הפרשה באה ואומרת, הבסיס של עבודת הקורבנות, זה דווקא בסיס של נדבה. ורק אחר כך עוברים לחובה. חטאתי, קורבן חובה. חטאתי בשגגה, אני צריך להביא קורבן חטאת. הבסיס הוא נדבה, ורק אז עוברים לחובה. הבסיס הוא לרצונו. יתר על כן, נראה שהתורה כאן לא ממציאה את הקורבנות. הקורבנות כבר היו קיימים עוד לפני פרשת ויקרא. כך זה נראה. אם עולה קורבנו, זאת אומרת, אם הוא רוצה להקריב קורבן עולה, אז תעשה זה כך וכך. מה זאת אומרת? היה לכאורה צריך להיות כתוב. אלה רשימת הקורבנות. יש דבר כזה קורבן עולה שמקריבים את כולו. יש דבר כזה קורבן מנחה. יש דבר כזה קורבן שלמים. אבל לא, זה נראה שהדברים האלה היו קיימים, והתורה רק מסדירה דברים שכבר היו קיימים בתודעה של עם ישראל. גם נאמר על שלמים. ואם זבח שלמים קורבנו, אם אתה רוצה להקריב שלמים, אז תעשה זה כך וככה. מה זאת אומרת? מה זה בכלל שלמים? כנראה המושג שלמים כבר היה ידוע ומוכר, וגם המושג עולה וגם המושג מנחה. והאמת היא שזה די ברור, כי הקורבנות לא מתחילים בפרשת ויקרא. אנחנו פוגשים קורבנות כבר אצל קין והבל, כבר אצל נוח שיוצא מהטבע, הוא מקריב קורבן. והוא מקריב קורבן עולה. ככה נאמר בפרשת נוח. וידבר אלוהים אל נוח לאמור צא מן הטבע, ויצא נוח ובניו ישתון שבע בניו איתו מהטבע, ויבא נוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה, מכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. הוא מקריב קורבן עולה, בלי שהוא קרא את פרשת ויקרא. זאת אומרת, קורבן עולה זה דבר שהיה קיים. וככה גם מעקדת יצחק, והעלה הוא שם לעולה. קורבן עולה זה היה דבר מוכר וקיים בכל העולם, בכל התרבויות ובכל הדתות. הדבר כזה שאדם רוצה להקריב קורבן עולה. הפרשה לא מחדשת שיש קורבן עולה, היא רק אומרת, תדעו לכם, אתם רוצים להקריב קורבן עולה לרצונכם, אם אתם רוצים, כי אתם מכירים כבר את הדבר הזה ואתם רוצים להביא את זה להשם, אז תעשו את זה מן הבהמה, מן הבקר, מן הצון. זאת אומרת, אל תקריבו בני אדם, ואל תקריבו חיות, אלא רק בהמות מבויתות, ורק מהבקר והצון. אז יש פה כללים איך לעשות את זה, אבל הרעיון של הפרשה הוא, יש דבר כזה עולה מנחה שלמים, בואו, אתם יכולים לעשות את זה בנדבה לרצונכם, ותעשו את זה בסדרים האלה. אז כאילו התורה באה ואומרת, הבסיס של הקורבנות זה עולם הנדבה, הרצון. זה כאילו האב טיפוס, עולה, מנחה, שלמים. עולה, להקריב את הכל. מנחה זה סוג, אם אתה רוצה גם כן, סוג של עולה להביא את הכל, אבל מהצומח, אולי אדם יותר עני, ושלמים, אם אתה רוצה להביא, בצורה שאוכלים ביחד, בצורה משותפת כולם. יותר מזה, נראה שהחטאת שמופיעה רק אחר כך, זה לא רק כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, יש קודם כל נדבה ורק אחר כך נדבר על החובות של הקורבנות, אלא אם אנחנו מעיינים בציווי על קורבן חטאת, אנחנו מגלים שבעצם החטאת זה איזשהו שילוב בין עולה לבין שלמים. ולמה? כי גם העולה וגם השלמים מוזכרים במהלך הציווי על החטאת. אני קורא בפרק ד', פרק ד' מתחיל לעבור לקורבן חטאת. נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה, וכולי. והביא את הפר אל פתח או אל מועד לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני אדוני, סליחה, אני קורא מעט בהמשך, בפרק ד', אשר נשיא הכתב ועשה אחד מכל מצוות אדוני אלוהיו אשר לא תעשנה, והביא והביא את קורבנו שעיר עזים זכר תמים, ושמח ידו על ראש השעיר ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה. התורה מציינת שבחטאת, וככה גם בהמשך בחטאת של אדם רגיל, לא רק של נשיא, ששוחטים אותו במקום אשר ישחט את העולה. זה חשוב לשחוט את החטאת איפה שהעולה. וזה כאן מרמז לנו שיש איזשהו קשר בין חטאת לבין עולה. היה אפשר להגיד לשחוט אותו בצפון. לא כתוב, כתוב לשחוט אותו במקום אשר ישחט את העולה. יש איזה חיבור בין חטאת לעולה. ואז אנחנו ממשיכים לקרוא, ואת כל, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ויש נתינת אדם שזה משהו ייחודי לחטאת, שאין אותו בעולה ולא בשלמים, הזעת אדם, ואחר כך לוקחים את האיברים, ואת כל חלבו יקטיר המזבחה, כחלב זבח השלמים. לוקחים את החלב, כמו שלוקחים מחלב זבח השלמים, ככה גם לוקחים את החלב בחטאת, ומקריבים אותו. גם כאן היה אפשר להגיד, בוא ניקח את החלב, ולמה צריך להגיד את החלב, כמו בזבח השלמים. נראה שבעצם קורבן חטאת, הוא לא לגמרי קורבן יצירה עצמאית, אלא הוא איזשהו יצור כלאיים, שלוקחים בו יסודות של עולה, שוחטים אותו במקום אשר ישחט את העולה, ולוקחים יסודות משלמים, את החלקים, את כמו החלב שאותו מקריבים בשלמים, ככה גם מקריבים את החלב בחטאת, וכאילו מתיחים את זה לאיזשהו קורבן, ויוצא קורבן חדש, שגם יש לו ייחודיות משל עצמו, שזה הזעת הדם, שאין אותה לא בעולה, בעולה יש נתינה דם על המזבח, אבל אין הזעת דם, בחטאת יש הזעת דם, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ויש הזעות דם שונות בקורבנות חטאת שונים, בהתאם לרמת הקדושה שלהם, אם זה חטא של הכהן המשיח, אז ממש מזים על הפרוכת, וראינו מקודם, אם זה חטאת של יום הכיפורים, מזים ממש בתוך קודש הקודשים, יש רמות שונות של הזעות, אבל תמיד יש הזעה בחטאת, אז יש לנו שלושה מרכיבים בחטאת, מרכיב אחד מעולה, לשחוט את החטאת איפה ששוחטים את העולה, מרכיב נוסף משלמים, להקריב את החלב כאשר, וזה חוזר בכל קורבנות החטאת, כאשר הוא שר חלב מעל זבח השלמים, כמו בשלמים תקריב, את החלק של המזבח, אתה שורף את החלב כמו בשלמים, ועוד מוטיב חדש של הזעת דם. נראה שכאילו יש לנו, כמו בצבעים, יש צבעי יסוד, שאותם לוקחים ומערבבים, ואז יוצא צבע חדש, נראה שזה, שככה עובד עולם הקורבנות. צבעי היסוד הם עולה ושלמים. לוקחים אותם, מערבבים אותם, מוסיפים אולי עוד איזה מוטיב נוסף של הזה, יוצא קורבן חטאת. זה עוד יותר מחדד לנו את ההבנה שהבסיס זה עולה ושלמים, הבסיס זה קורבנות נדבה, ואם זה ספר ויקרא פותח, הבסיס זה להבין נדבה עולה, להבין נדבה שלמים, זה אבות הטיפוס של הקורבנות. אחר כך לוקחים מהם יסודות, ואיתם יוצרים כל מיני קורבנות חדשים, כגון חטאת, ולאחר מכן כל מיני שלמי ציבור בחגים, ועולת ראייה בחגים, ועוד כל מיני משתמשים בעולה ושלמים כל הזמן בכל מיני הקשרים, אבל הבסיס מונח בתחילת הפרשה, עולה / מנחה ושלמים. אז מה הסיפור הזה שהחטאת היא בעצם מורכבת משילוב של עקרונות מעולה ושלמים פלוס הזעת הדם? כדי להבין את זה אנחנו צריכים להבין בעצם מה המקום של עולה, מה הרעיון של עולה ומה הרעיון של שלמים. ומה התהליך הנפשי של קשור לקורבן עולה, והתהליך הנפשי שקשור למי שמקריב קורבן שלמים. ברור שהקורבנות האלה שונים. קורבן עולה אני מביא את הכל להשם, וקורבן שלמים אני מביא לו, אבל גם אוכל חלק. נראה שיש כאן הבדל מאוד עמוק בתהליך שעובר המקריב. קורבן עולה, זהו, או שנייה, עוד לפני שנדבר על ההבדל, נדבר מה זה בכלל קורבנות. הרמב"ן בפרשה שלנו, בפרק א' פסוק ת', מביא כמה הסברים לענייני הקורבנות, ואחד ההסברים שלו, שהוא נראה מאוד מסתדר טוב עם פשט הכתובים, אומר קורבן זה מלשון התקרבות. וככה זה גם נראה ממש בתחילת הפרשה. תקריבו, כן? אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו אל פתח או אל מועד יקריב אותו. יש כאן ממש משחק מילים בין המילה קורבן, שזה להקריב, לשחוט ולהעלות קורבן, ויש פה גם אבל שימוש במילה קורבן משון התקרבות. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים, יקריבנו אל פתח או אל מועד. מה זה היקריבנו הזה אל פתח או אל מועד? ברור שכאן הכוונה היא לא תשחט ותשרוף אותו אל פתח עולמד, כי אתה עוד לא שחטת אותו, רק בפסוק הבא, ושמח ידוע את ראש העולה, ואחר כך ושחט, עוד לא נשחט. התורה כי עומד פה, תקרב את הקורבן אל אוהל מועד, כשהוא עדיין חי. יש פה ממש משחק מילים בין לקרב לקורבן. זאת שקורבן, זה מחזק את הפירוש של הרמב"ן, קורבן זה מלשון התקרבות. והרמב"ן גם מדבר על ריח ניחוח, שזה ניחוח מלשון נחת, כמו שנראה גם בפרשת נוח. וירח השם את רוח הניחוח. יש איזושהי נחת, איזושהי התקרבות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. המטרה של הקורבן היא ליצור התקרבות. עכשיו אני מגיע להבדל בין עולה לשלמים. יש שתי סוגים, כן, נראה שיש שני מסלולים כדי ליצור את ההתקרבות הזאת. מסלול של עולה ומסלול של שלמים. כדי להדגים את זה, אני אקח דוגמה מפורים. בפורים יש לנו מצוות משלוח מנות ויש לנו מצוות סעודה. משלוח מנות זה כנראה מצווה שנועדה לקרב בין בני אדם. כשאני נותן משלוח מנות לאדם אחר, אני יוצר איזה קרבה, אני נותן לו מתנה. המתנה הזאת היא מקרבת אותי אליו ואותו אליי. זה יוצר איזושהי קרבה בין אנשים. לשני הצדדים, כשאני נותן, גם כשאני נותן, אני מרגיש יותר קרוב, יותר מחובר. וגם כשהוא מקבל ממני, אז גם הוא מרגיש יותר קרוב אליי. זה מצווה אחת בפורים. המצווה השנייה היא מצוות סעודה. שכשעושים סעודת פורים, בדרך כלל מזמינים אורחים ושמחים ביחד. ויש הבדל גדול בין האנשים שאני בוחר לשלוח להם משלוח מנות, לבין האנשים שאני בוחר לסעוד איתם בסעודת פורים. מן הסתם, אלה ואלה חברים שלי, אלה ואלה אני רוצה איזושהי קרבה אליהם, אז אני שולח הרבה משלוחי מנות בפורים כדי להרגיש לחזק את הקרבה אליהם, אבל אני מזמין את אחד החברים היותר קרובים לסעודה, ואיתו אני יוצר קרבה עוד יותר גדולה. אני חושב שזה פחות או יותר ההבדל בין עולה לשלמים. בעולה אני נותן מתנה להשם, אני מנסה להתקרב, קורבן מלשון התקרבות, אני מנסה להתקרב אל השם דרך העולה, דרך זה שאני נותן לו איזושהי מתנה, כמה שזה קשה ומוזר לתת מתנה להשם, אבל כן יש פה איזושהי מתנה שאני נותן לו ממני, אם אני בהמה שלי, או מנחה שלי, אני נותן לו, וככה יוצר איזושהי קרבה אליו, דרך העולה. ושלמים, זה איזושהי קרבה של, כמו הסעודה הזאת, השלמים הרבה פעמים יכולים זבח, זאת אומרת שזובחים ואוכלים ביחד. שלמים זה משהו משותף, אני נותן לו, אבל גם אני אוכל. אני כאילו מזמין אותו ואוכל איתו, או שהוא מזמין אותי ואוכל. זה איזושהי סעודה משותפת כזאת, בשלמים. ואכן נראה ששלמים זה קרבה יותר גדולה מעולה. כמו שאמרתי, משלוח מנות אני נותן לחברים, אבל אולי קצת יותר רחוקים. יש פה איזשהו ריחוק, אני נותן להם, וזהו, והולך. בשלמים אני נותן, ויש איזושהי אכילה משותפת. אכן השלמים מסמלים משהו יותר, איזשהו חיבור יותר גדול. את החיבור היותר גדול הזה של שלמים, אפשר לראות גם מפרשת שמיני. שבעת ימי המילואים. בשבעת ימי המילואים, הכהנים מקריבים כל הזמן עולה וחטאת במשך השבעה. לעומת זאת ביום השמיני פתאום יש חידוש. ביום השמיני מוקרב גם קורבן שלמים. ככה נאמר בתחילת פרשת שמיני. ויאמר, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו וזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת והי לעולה. שזה היה כל שבעת הימים, עגל בן בקר לחטאת והי לעולה, והקרב לפני השם. ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו סירזים לחטאת ועגל וחרס בני שנה תמימים לעולה, עוד פעם, חטאת ועולה, ושור ועיל לשלמים לזבוח לפני אדוני ומנחה בלולה בשמן, כי היום אדוני נראה עליכם. זה נראה שיש פה חיבור. השלמים קשורים להיום השם נראה אליכם. יש פה איזשהו חיבור פתאום. ובגלל שהשם נראה לכם ביום השמיני, הגיע הזמן לקורבן שלמים, ליצור איזשהו חיבור הרבה יותר חזק. יש דעה בחזל ששלמים לא שייכים בבני נוח, רק עולות. גוי שרוצה להביא, קורבן יכול להביא עולה, לא יכול להביא שלמים. וזה מבוסס על הרעיון הזה, ששלמים זה איזשהו חיבור יותר חזק שהוא שמור רק לעם ישראל. יש לכם, זה גם רמז בספר בראשית, אנחנו קוראים הרבה על עולות, כמו שאמרנו מקודם, אבל יש גם קורבן שלמים בספר בראשית. איפה? בפרשת ויגש, כשיעקב יורד למצרים, בפרק ממוו, וישא ישראל בכל אשר לו ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. הוא זובח זבחים, זבחים בדרך כלל בתורה זה במשמעות של שלמים. והרמב"ן מאיר שם הזה שיש כאן חידוש, שפתאום מקריבים פה זבחים. שלמים. והפסוק הבא אנחנו רואים, ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה. פתאום השם מתגלה ונראה אליו לאחר קורבן השלמים, שזה ממש מתכתב עם תחילת פרשת שמיני, כי היום השם נראה עליכם. ושלמים זה מתחבר עם איזושהי ראייה, עם איזשהו מפגש. ואנחנו מכירים את זה גם מעלייה לרגל, שיש לנו קורבן ראייה, עולה, ויש גם קורבן שלמים, שאיזשהו חיבור שמתרחש בעלייה לרגל, שהאדם נראה את פני השם וחוגג עם השם, מופיע גם קורבן שלמים. נראה שעולה היא קשורה למצב של איזשהו יותר, כמו שאמרתי, ריחוק. ריחוק ראשוני, אבל ריחוק שאתה אולי מנסה ליצור קרבה דרך העולה אל השם. כמו שאני חוזר לדוגמת המשלוח מנות, יכול להיות שיש לי איזה קצת ריחוק עם מישהו, והמשלוח מנות, הנתינת קורבן עולה הזה, היא מקרבת אותי אליו. זאת אומרת, הבסיס של העולה זה ריחוק, ואז נוצרת התקרבות. שוב, ימי המילואים, 7 ימים עולה, 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 ואז בסוף מגיעים לשלמים. ונראה שיש לזה רמז גם בתחילת הפרשה. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. פסוק מאוד מוזר, הפסוק הראשון של הספר, והפרשנים כבר העירו על זה גם הרמב"ן וגם הרשב"א. מה זה ויקרא אל משה? בדרך כלל כתוב וידבר השם אל משה. מה זה ויקרא אל משה וידבר השם אליו? מסבירים גם הרמב"ן וגם הרשב"א שהפסוק הזה צריך לקרוא אותו לאור סוף ספר שמות. ספר שמות מסתיים ככה, ויחס ענן את אוהל מועד וכבוד אדוני מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו וענן, וכבוד אדוני מלא את המשכן. כביכול במרכאות יש לי תקלה בסוף ספר שמות. כבוד השם שורה על המשכן סוף סוף, אבל אז משה לא יכול להיכנס, כי כבוד השם מלא את המשכן. אז מה קורה? השם צריך, וזה תחילת פרשת ויקרא, השם קורא אל משה מתוך אוהל מועד, ולכן קורא, לכן הביטוי המוזר, ויקרא אל משה מתוך האוהל, כי משה לא יכול להיכנס, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד. והוא בא, ומה הרעיון? הוא בא ואומר לו, בוא, אתה רוצה כן להצליח להיכנס, אתה והכהנים אחר כך, רוצים להיכנס למשכן, אז יש כל מיני דרכים, דרך הקורבנות שאתם מביאים, אפשר לאט לאט להתחיל להיכנס לדבר הגדול הזה שנקרא המשכן. לכן ויקרא אל משה. אז נראה שהבסיס, התחלת ספר ויקרא מתחילה מאיזשהו ריחוק. ככה מסתיים ספר שמות, יש איזה ריחוק, כבוד השם מלא את המשכן ואי אפשר להיכנס לשם. כדי להתגבר על הריחוק צריך קורבן עולה, ולכן הפרשה מתחילה עם קורבן העולה. וקורבן העולה הוא איזשהו קורבן שמגשר על הפער, יש פער, יש איזשהו ריחוק ביני לבין השם, אז אני מביא לו איזושהי מתנה ואני לא אוכל ממנה כלום, אני לא יכול כי יש פה ריחוק, ואני נותן את זה בתקווה שתיווצר קרבה. כשאני מרגיש רחוק ממישהו, אני חלק מהדרך להתקרב אליו, אני נותן לו מתנה, עושה משהו בשבילו לגמרי, ואני לא חלק מזה, ואז זה יכול ליצור קרבה, ראשונית. על בסיס הקרבה הזאת, אפשר גם להביא בסוף את השלמים. ואכן גם עלייה לרגל ככה עובדת, קורבן ראייה, יראה כל זכוכה את פני השם, וגם אז מגיע קורבן השלמים, שלמי חגיגה, שהם נוצרים מתוך המפגש הזה. 7 ימי המילואים עולה, ואז שלמים, יש חיבור. אז זה ממש תהליכים שונים, ואני חושב שיש כאן איזושהי התקדמות מעולה, מתחילת הפרשה ומנחה שאמרנו שהיא סעיף של עולה, לשלמים. וממש הפוך מהמשנה בפרק ה' במסכת זבחים, שעוברת מהקדוש ביותר, שזה חטאת פנימית, ואז עולה. ואז שלמים מופיע ממש בסוף הפרק, כי זה שלמים, כי זה קודשים קלים. המשנה מסתכלת מתוך מבט של דיני הקדושה, דיני החומרה של הקורבנות, וזה הסדר הנכון. אבל הפרשה לא הולכת בכיוון הזה, הפרשה הולכת בכיוון של מריחוק להשם להתקרבות. ריחוק עולה, מתחילים מעולה, ואז מגיעים לשלמים, שזה יוצר את החיבור הזה. ואז מגיעה חטאת בפרשה, רק אחרי השלמים חטאת. שכמו שאמרנו, החטאת היא בעצם איזשהו יצור כלאיים בין עולה לשלמים, מקריבים אותו איפה שמקריבים את העולה, ומקטירים את החלב כמו חלבי השלמים. ולמה? כי זה נראה שהחטאת היא בדיוק התהליך הזה. מה זה חטאת? חטאת זה קשור לחטא, זה חטא יוצר ריחוק. החטאת, אם אני אמשיך את הפירושנות של הרמב"ן על קורבנות משון קרבה, אז גם החטאת נכנסת לקטגוריה הזאת, לא כאני צריך, כמו שהרבה פעמים תופסים את החטאת, כאילו עשיתי משהו רע, עכשיו אני צריך לקבל עונש ולהקריב קורבן חטאת, אלא החטא יצר אצלי ריחוק ביני לבין השם, ואני צריך, רוצה עכשיו להתקרב אליו בחזרה. איך אני, גם יש כמה פעמים בתורה, המילה חטאת היא מלשון חיתוי, ניקיון, אני כאילו מנקה את הלכלוך הזה שהיה פה, ואז אני יכול להתקרב. איך אני אתקרב? אני אקח יסודות קודם כל מהעולה, ככה נפתח קורבן חטאת, במקום אשר ישחט את העולה, שם ישחט את החטאת, ותיקח פה איזשהו יסוד מעולה, ובאמת חטאת היא מזכירה את העולה, כי הבן אדם לא אוכל ממנה כלום, הכל, מבחינת האדם המקריב, הכל הולך, הוא לא מקבל שום דבר, יש פה איזושהי חוויה של עולה, כדי להתגבר על הריחוק, אבל יש גם יסוד של שלמים, כי לא כל הקורבן מוקרב, רק חלק, כמו החלק של השלמים, מוקרב גם כאן, וחלק נאכל לא לבן אדם, כי זה כנראה לא מתאים שאדם חוטא יתחיל לאכול פה ביחד, זה לא איזושהי חוויה חגיגית, אבל זה, יש איזושהי פשרה, זה נאכל לכהנים, זה יוסבר בפרשה הבאה, את החלק, יש חלק מסוים בחטאת שהכהנים אוכלים, וככה כן יש פה איזושהי חוויה של קצת שלמים, קצת איזשהו חיבור כזה בין האדם לקדוש ברוך הוא, לא הוא יכול לאכול, מבחינתו זה סוג של עולה, אבל גם זה קצת דומה לשלמים. פלוס תוספת מיוחדת של הזעת הדם. שהזעת הדם היא כנראה מסמלת, כמו שגם הרמב"ן אומר בעוד אחד מהטעמים שמביא לקורבנות, כאילו בעצם אני הייתי צריך למות, אני הייתי צריך להיפגע, והקורבן מוקרב במקומי. ולכן מזים את הדם שלו, הדם הוא הנפש, מוזה בתוך המקדש. במקום שהדם שלי יהיה מוזה. זה המרכיב של זה בא לחפר עליי, זה בא ממקומי. אבל היסוד הבסיסי של החטאת זה הרכבה של עולה ושלמים, ריחוק ויצירת קרבה. ולכן אני חושב שהקורבנות בעצם, שהסדר של הקורבנות שמתאר בפרשה, מתאר לנו ממש מבנה איך אנחנו מצליחים, מתוך הריחוק הבסיסי שבינינו לבין השם, שאיתו מתחילה הפרשה ויקרא על משה, איך לאט לאט יוצרים קרבה. אז מביאים מתנה לגמרי, וככה יוצרים איזושהי התקרבות ראשונית. ומתוך ההתקרבות הזאת אפשר להגיע לשלמים של איזה אכילה משותפת, חיבור, שמחה משותפת, שזה הפסגה. ובשתי הדרכים האלה של יצירת הקרבה, דרך העולה ודרך השלמים, אפשר ליצור קרבה גם לאחר נפילות, שזה החטאת, שאז היא מופיעה. כשיש משבר, כשיש נפילה, איך יוצרים התקרבות. וכמו שבמערכת יחסים בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, אני חושב שזה גם במערכת יחסים בין אדם לחברו. יש דרכים שונות ליצור קרבה, יש את הדרך של העולה, לעשות למישהו משהו, ויש את הדרך של השלמים, לשמוח ביחד, ליצור איזשהו קשר משותף ביחד יותר קרוב, ויש גם דרך לרצות אותו ולפייס אותו אחרי שחוטאים אליו, גם כן לקחת יסודות מהעולה ומהשלמים. שבת שלום.